מהדורת הבוקר סוף השבוע עם ינקלה פרידמן ומרדכי הלפרין.
שוב בוקר טוב, מה נשמע, מה שלומכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב לך מרדכי הלפרין.
בוקר טוב, שעה שנייה, לא פחות כותרות יהיה פה בעזרת.
נכון, בוקר טוב גם אלה שקמו קצת באיחור, ואת יודע, הם עכשיו אחרי התפילה, נכנסים לאוטו, מאזינים לנו.
אז אל תופתעו, אני פה החלפה זמנית. החלפה,
נכון, זמנית, אבל לך תדע, דווקא נראה לי שאתה עושה את זה יפה מאוד.
תודה רבה.
אז עתידך לפניך. טוב, אנחנו ממשיכים איתכם, הייתה לנו שעה די מעניינת על, בעיקר על נושאים מונציפליים, והאמת שאוטוטו יהיה איתנו גם ממלא מקום ראש עיריית בני ברק הנכנס, הוא על הקו כבר, אז בוקר טוב הרב מנחם שפירה.
בוקר אור לך, לכל המאזינים.
נמצא איתי פה מרדכי הלפרין, תגיד, קודם כל התאוששת קצת, נחת קצת מהמערכה הסוערת שעברת?
אנחנו תפקידנו עכשיו לעבוד 5 שנים, לא לנוח.
תגיד לראש העיר הנבחר, כבר עם ראש העיר הנבחר כבר לחצת הידיים?
ברור, מה השאלה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה כבר שנים רבות, אני עובד איתו כבר כמעט 20 שנה במחלקה המוניציפלית, ואחר כך כשהוא הגיע לבני ברק, כשאני הגעתי לבני ברק יותר נכון, ועבדתי איתו פה כל הזמן בצמוד, ו כמובן עכשיו ביותו ראשיר, מה
השאלה? יש מי שאומר שהיות ואתם עשייה גדולה בעיר, אז אני אגיד לך איך העם אומר את זה, ראש העיר בפועל יהיה מנחם שפירה.
אנחנו מחפשים תארים, אנחנו לא נשלחנו בשביל תארים לתפקידים כאלה ואחרים, אנחנו נשלחנו לשרת את הציבור בבני ברק, והציבור אמר את דברו שהוא רוצה שאנחנו ניתן טון בשירות, וזה מה שנעשה. ראש העיר נבחר, הוא ראש העיר, אנחנו יש לנו את התפקיד בתוך שולחן המועצה לדאוג שהדברים יעברו בצורה הנכונה ביותר, ואחר כך לדאוג שהציבור יקבל את השירות שלו. אנחנו רוצים שאנשים יהיה כתובת, אנשים ירגישו שהעירייה באמת רואה אותם מול העיניים, מתחשבת בהם, רואים את האזרח במרכז העניין, זה התפקיד שלנו. לדאוג לו לכל הצרכים שלו, זה לא משנה אם זה ניקיון והחזקת כבישים או מדרכות או דברים אחרים שיש, כל מה שהעירייה עושה וכל התקציבים, כל המשאבים, כל מה שצריך, הכל צריך שיהיה בשוויון, ביושר. זה מה שנלחם וזה מה שיקרה בעזרת השם.
אוקיי.
אני בטוח שהעסק יעבוד כמו שצריך.
אם בוא נלך ברשותך ישר לפוליטיקה, האם יהיה גוש חוסם? אני חושב שזאת השאלה שהכי מעסיקה את התושבים כרגע על הנושא הפוליטי. האם יהיה גוש חוסם לחנוך זייברט? כן או לא? את התוצאות אנחנו כבר יודעים.
ברור שלא, אני צריך את זה גם כל מערכת הבחירות, אני לא הולך לגוש חוסם, לא בשביל זה אני צריך כוח, באים לעירייה בשביל לעשות, לא בשביל לחסום. אנחנו הולכים לגוש מוביל, לגוש מגבה, שאנחנו רוצים לתת את הדגשים על מה, איך העירייה תראה, ואני מאמין שכמעט ברוב הדברים אנחנו נראה עין בעין עם ראש העיר, וככה זה יעבוד.
אז מאיפה מגיע כל השמועות האלה? זה לא מגיע מאיזשהו סתם, אני מאמין שזה מגיע מגורמים בעירייה, אני מבין שאתה מפריך את זה, אבל מאיפה זה מגיע השמועות האלה?
אני לא יודע מאיפה מגיע, ואני לא עסוק במאיפה מגיע השמועות. אני אומר דבר מאוד ברור. לעירייה באים בשביל לעשות, לא בשביל להפריע. לא בשביל לעשות גם כל מיני קולות ולהעלות כל מיני ציוצים וסרטונים כל הזמן על בעיות. לעירייה באים בשביל לעשות, בשביל לעזור לתושבים, בשביל להילחם למען התושבים, לתת להם את השירות.
אתה מרוצה מהתוצאה? אתה מרוצה מהתוצאה?
אי אפשר שלא להיות מרוצים מתוצאה כזאת, כולם מבינים שאנחנו עושים הכי גדולה בפער גדול מאחרים, ושזה המשמעות שיש ברוך השם ציבור ענק, בני תורה בעיר, שרוצה כיוון מסוים, ואנחנו ניתנו את השירות הזה בעזרת השם. אנשים נתנו את האמון, ועכשיו התפקיד שלנו להוכיח שאנחנו באמת ראויים לאמון, גם לגדולי ישראל שנתנו לנו את האמון, גם לציבור שנתן לנו את האמון, זה התפקיד שלנו עכשיו להוכיח שאנחנו ראויים לאמון הזה.
טוב, אז אני רוצה, אתה בתור, יש לך עוד כובע, אתה יושב ראש המחלקה
המוניציפלית של דגל התורה. אם הוא ממשיך בתפקיד הזה עכשיו.
לכאורה כן, למה לא? מה אתה אומר? קודם כל, באמת שואל שאלה טובה, אתה ממשיך בתפקיד הזה?
אני ככל ואני ארגיש שאני יכול לשרת את הציבור גם בתפקיד הזה, אז אני אחזיק אותו, ככל שאני ארגיש שזה מפריע לי לשירות בעיר בני ברק, אז אני...
האמת שזה בדרך כלל, בדרך כלל זה לפני בחירות, אז אני לא רואה את זה כל כך... זה, אבל תגיד רגע, אבל...
אנחנו עזרנו לכל הנציגים במהלך כל החמש שנים, היינו שם בשטח, אבל...
אתה יכול להגיד שדגל התורה באופן כללי, באופן כללי ברחבי הארץ, לפני שנצלול לערים מסוימות, אתה רואה הצלחה של דגל התורה? אתה רואה עלייה?
דגל התורה הצליחה בצורה מדהימה.
במספרים, דבר איתי במספרים.
במספרים?
כן.
בני ברק כבר דיברנו, ירושלים.
כמעט 7-3, כמעט 7-3.
היינו ממש קרובים לשבע, וכשאתה רואה את בקבוצות אחרות, דוגמה אגודת ישראל, איך הם גם ירדו במספרים, אז זה לא...
אמת.
אתה חושב שהצביעו לכם קבוצות חסידיות? יש לך אינדיקציות לכאלה דברים?
אני לא מסתכל, בסוף מישהו חסיד, אז הוא עושה לפי מה שרבותיו אומרים. אבל ישנם הרבה אנשים שבסוף הם לא פה ולא פה, והם עושים לפי מי שעובד באמת.
לא, אני אסביר למה אני מתכוון, כי בסוף ראינו... ראינו ירידה.
מי שנותן להם את השירות, זאת אומרת שאותם חסידים, שהם חסידים עם אדמו"ר, עושים את מה שהאדמו"ר שלהם, את מה שהאדמו"ר שלהם אומר. אבל ישנם הרבה אנשים שמצביעים למפלגה מסוימת, כי הם חושבים שהיא המפלגה שתשרת אותם, והם אלו שעוברים אלינו, כן?
זה צורך הדוגמה. אוקיי, תגיד לי רגע, בית שמש, מה הולך להיות? אם לא הייתם רבים עם שס, נגיד את זה פה על השולחן, היום גרינברג היה ראש העיר?
אנחנו לא רבנו עם אף אחד. אנחנו קיבלנו הוראה מיון ישראל, יון רבי דוב לנדו, ללכת באלד עם ישראל פורוש, והוא אמר שזה לא פוליטיקה, אלא ככה זה יידישקייט, והוא גם אמר את זה בקולו, כולם יודעים, הוא גם כתב את זה במכתבו, כולם מכירים את הסיפור הזה. אנחנו קיבלנו הוראה כזאת שהוא החליט כי הוא הבין שזה מה שצריך לעשות, זה לא איזה החלטה פוליטית כזו אחר. דרך אגב, גם מבחינה פוליטית, כולם יודעים שלולי שוויז'ניק צברו צד,
הנה, פה שם נצח. נכון, פה, זה די הוכח, זה די הוכח. אז באמת תמיד אמרו,
זה הוכח,
אמרו שאלדי מחולקת, יש יותר ספרדים, ולפי התוצאה אני לא כל כך בטוח, אולי זה אפילו חצי חצי.
יכול להיות שיש יותר ספרדים, זה לא רלוונטי, אבל גם נסחו לקפור שהספרדים. יש קבוצה אחת, שהיא קבוצה הומוגנית, שהחליטה לעבור צד יומי, אגודת ישראל לשס. זה בעצם מה שהקרה את הקף מהמודת ישראל, שזה לא, אין פה, כולם רואים את המספרים.
אז אתה לא רואה איזה כישלון של דגל.
ברגע שרבדים לנדו אמר לנו את זה כהוראה רוחנית, והוא אומר...
אז זה אין חולה, זאת ההוראה, עכשיו אנחנו
מדברים על הצד הפוליטי.
זה לא עניין של כישלון, זה לא עניין של כישלון ולא כישלון. ומכאן ואילך, זה ששאס החליטו שהם בגלל זה... לא רוצים להיות איתנו בבית שמש, ובגלל זה שמים מועמד, זה לא משהו שאנחנו יכולים ללמוד אותו.
רגע, מה הולך להיות? בדיוק, מה הולך להיות?
עכשיו זה לא הזמן לכבר למריבות ארציות, בגלל שעכשיו כבר אין דיון ארצי. עכשיו יש דיון מקומי בבית שמש, וכולם רוצים שבית שמש תהיה יותר טובה, כולם רוצים שבית שמש תתנהל בצורה עם צביון מסוים, כראוי לעיר שרוב רובה חרדית.
גם עיר ענקית, עיר מתפתחת.
נסתכל על התוצאות במנדטים ונבין שלא ייתכן שיש עיר עם רוב חרדי, ובסוף לא יהיה ראש עיר חרדי.
כן, אבל אנחנו ראינו את חבר הכנסת גפני, יושב ראש המפלגה שלך, הוא טען שדרי שורף את רחבי המדינה בגלל מה שקרה באלעד. איך אתה מצפה בעצם משס עכשיו שיבואו, ישתפו איתכם פעולה אחרי המתקפות האלה מצדכם על שס?
לא היה, זה לא עניין של מתקפות, ודאי שהמתקפות הן לא אישיות. אוקיי? היה דיון לגבי התנהלות פוליטיקה שהיה במערכת הבחירות שהתקיימו לפני 3 ימים, וכמו שאתם יודעים, לא הלכו איתנו בשום מקום, בגלל לסיפור שאנחנו שמענו לרב שלנו, וזה בסדר, אנחנו שמים את זה בצד. כרגע יש פה עיר עם תושבים. לכל אחד מהמפלגות יש לו תושבים. והתפקיד שלנו כמפלגות זה לשרת את התושבים. אני חושב שאנחנו כולנו יכולים לשתף פעולה ביחד.
תגיד, שאלה חשובה ששואלת את
התושבים שלנו, כי בסוף צריך לראות את הצביון של המועצה, להבין באיזה אחוזים מדובר של רוב, אז אתה, המועצה אמורה לראות.
אז אתה מצפה מדרי בעצם למחול על כל המתקפות האלה, זה כן היה אישי, צריך להגיד.
אין עניין של...
טענו אבל שהוא מבהיר את הארץ, זה
מאמירה קשה. אתה גם צריך לדעת שיש דברים, לדעתי. יש לפני בחירות ויש אחרי בחירות.
לא, אני באמת חושב...
מה שאתה מנסה לעשות, לחפש מתחת לשולחן איפה, איך להגיד, אני מסביר לך איך אפשר לחיות, לראות את התושבות מול העיניים. בסוף, כשאנשים מנהלים את המערכת הזאת, כל אחד, בכל המערכות, זה לא משנה אם זה בשעת, אם זה באגודת ישראל, אנשים מסתכלים בסוף, מה השליחות שלהם? השליחות שלהם זה לשרת את התושבים שלהם שם, ולשרת את השירות של, בסוף של איך יהיה ציוויון.
אבל אתה רואה שיש מקומות שלוקחים מועמדים כמועמדי נקמה, כמו רכסים למשל, זה לא מועמד נקמה,
אבל עדיין הם לקחו מועמד.
זה הישג מדהים של דגל התורה.
הישג מדהים, כי היה פה מועמד נקמה, ככה אני רואה את זה, הציבור אמר את דברו.
אבל גם כשיש מועמד נקמה, עדיין הם לקחו מועמד ירי שמיים בן תורה. אנחנו פה מדברים לא על זה הדיון עכשיו בבית שמש. זה לא בינינו לבין שעה.
לא, אבל הם יגידו, הרב מלחם שפירה. למה הרב מלחם שפירה, אני שואל אותך.
היה פה את הספירת קולות מעטפות כפולות, וכל המדינים פה של סופי, שזה ויכוח בין
בלוך לבין גרינברג.
בין בלוך לבין גרינברג. אז הדיון נגמר.
למה נגמר? רגע, הרב שפירה, למה נגמר? אם היא תבוא אליזה בלוך ותגיד לשס, אני נותנת לכם את ניהול העיר. אתם תהיו הבוסים.
אבל
אז הם יגידו, מה קרה?
כולנו עברנו את הקדנציה, אם הייתה מישהי חדשה, אולי היה שאלה כזאת. כולנו עברנו את הקדנציה. היינו שיש לה אג'נדה מאוד ברורה. שהאג'נדה היא לא אג'נדה שאף אחד מאיתנו לא התחנך, לא בישיבות ולא בחסידויות. אף אחד לא התחנך באג'נדה הזו.
לגמרי.
לכן, כשאנחנו מסתכלים מה טוב ליהדות, מה טוב לתושבים, זה מה שאנחנו צריכים להסתכל. אני בטוח שככה מסתכלים במפלגות, ואנחנו בוודאי ובוודאי רוצים שיתוף פעולה עם כולם, ורוצים שכולנו נסתכל על טובת העיר, ואנחנו מאמינים שאפשר לעשות משהו שכולם יהיו מרוצים, וכולם ירגישו שותפים פעילים בתוך המערכת הזאת.
תגיד רגע,
יש לך... בסוף תושבת העיר בית שמש כיום, ובפוטנציאל של העיר בית שמש, שזה גם אסור לשכוח. עיר בית שמש היא עיר עם פוטנציאל אדיר, שאפשר באמת לבוא לפתרון דיור לכל כך המון
בוודאי. בית ישראל. בוודאי, והעיר מתפתחת גם, העיר הזאת ממשיכה להתפתח, זה קריטי מעיר ראש העיר. תגיד רגע, שאלה חשובה, עברנו פה מערכת בחירות, וראינו פה כל מיני פילוגים חדשים, יש מצב שזה ימשוך... לכיוון הבחירות הכלליות, וגם שם פתאום נראה כמו שוויז'ניץ פורשת והולכת עם מפלגה אחרת.
זה מוקדם מדי לדבר עכשיו על המערכת הבחירות הארציות, עוד לא סיימנו את המערכת המוניציפלית, עדיין אנחנו מדברים על הסיבוב השני שעוד לא נגמר, זה מוקדם מדי לדבר על הדברים האלה. ברור לכולם שנעשו פה דברים ש... יש להם איזושהי משמעות, אבל מה המשמעות?
יש להם השלכה.
מוקדם לדבר על זה.
טוב, אני רוצה לשאול דווקא עדיין להישאר לצד הפוליטי. ביום הבחירות, באופן מפתיע, אותי אישית, לא ראינו את גפני מסתובב בערים, מנסה להמריץ מצביעים. אתה יכול להגיד לנו איפה היה יושב ראש דגל התורה ביום הבחירות?
אני הייתי בבני ברק, שונה מכל מערכת בחירות שהסתובבת בכל הארץ, אני הייתי בבני ברק. אבל אני כן יודע שהוא היה בערים מסוימות, אני לא יודע להגיד לך איפה, אבל אני הייתי בבני ברק מהבוקר עד הלילה, לא יצאתי.
אני חייב להגיד לזכותו של הרב
נחמצ'ק. אני הייתי נוסע איתו כמנהל מחלקה מוניציפלית, הייתי נוסע איתו בכל הארץ, אני לא יכולתי הפעם, כי הייתי בבני ברק, והייתי צריך להיות...
לא, פשוט הרבה שאלו אותי איפה היה גפני, אוקיי?
ואני חושב בכמה וכמה מקומות,
אני רק מעניין אותי מי אלה ששאלו אותך, אני מלאכם...
דבר אחד ברור שיש לנו היום מערכת כזאת ומוחשבת, שאנחנו רואים את כל הארץ, וחיים אותה דרך המערכת. גם אני שהייתי בבני ברק, ואותו דבר גם גפני, כל הזמן אנחנו יודעים לשלוט על הנתונים בכל מקום ומקום בארץ, אנחנו משקיעים במערכת הזאת.
יש הישג בחולון, ראיתי שיש הישג בחולון שלא דיברתם עליו, דגל התורה הכניסה שם במפלגה, מפלגה של הרב זילברשטיין, בנשיאות הרב זילברשטיין, הכניסה נציג לראשונה.
חוץ מאלעד, הישגים בכל הארץ.
הישגים בכל הארץ, ופתחנו כמה וכמה מפלגות שאפילו מזכירת בתיה, אתה יודע, אף אחד לא יודע את זה, אתם לא מדברים על זה, מזכירת בתיה, יישוב שמאלני, אפשר לומר, לא היה שם מפלגה דתית, לא רק חרדית, אף פעם. כמעט שתי מנדטים.
טוב, אתם עליתם, הזכרת את מרן הגאון רב דוב לנדאו.
זה לא יאומן.
עליתם כבר אחרי הבחירות, עליתם עליו ודיברתם על התוצאות?
אני יודע שהוא עודכן על התוצאות, אני אמור לדעת שאני אכנס היום, אבל...
אוקיי, נשמח לשמוע מה מרן אומר על התוצאות,
אבל...
בכל זאת ההנהגה הרוחנית, אוקיי.
הרב מלאכם שפירה, תודה רבה לך ושיהיה המון בהצלחה.
תודה רבה לכם
וכל המאזינים.
שבת שלום, בשורות טובות. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם ינקלה פרידמן ומרדכי הלפרין.
חזרנו, והאמת שיש לנו עוד הרבה מה לדבר פוליטי, אבל פוליטי בין הערים מונציפלי, אבל אנחנו רוצים לחתוך רגע לנושא אחר לגמרי. ואנחנו לא שוכחים שאנחנו בימי מלחמה. וישנם, כמו שאתם יודעים, הרבה חטופים. כמה יש לנו? 134 חטופים, השם ישמור אותם. שאנחנו מחכים להם וכבר עברו מעל 130, 140, 150 יום כמעט אוטוטו. אז אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם דודה של חייל חטוף, אזרח אמריקאי. בוא נגיד לה קודם כל בוקר טוב, גניה צוהר, נכון?
נכון, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. אז בואי תספרי לנו רגע על מי אנחנו מדברים.
אנחנו מדברים על עומר נאוטרה, בשמו המלא עומר מקסים, כשמו כן הוא לתפילות עומר מקסים בן אורנה אסתר.
כן,
גדל ונולד בארצות הברית, קיבל חינוך יהודי ציוני, ובעצם החליט בסיום לימודי התיכון להגיע לשנת מכינה. הגיע לארץ ישראל, התאהב באנשים, במרקם, בארץ.
והחליט להישאר?
היה אמור, החליט להישאר בדיוק. ויתר על הקולג' והחליט שהוא מתגייס, רוצה לתרום, רוצה לעשות שירות משמעותי, והתגייס לשריון, וכך מצא את עצמו בשביעי באוקטובר, מגן על יישובי העוטף בגדר.
וואו, ואז הוא פשוט נחטף. נחטף, את יודעת באיזה מצב? פצוע?
אנחנו יודעים שהוא נחטף בחיים, חמאס פרסם סרטון, מעבר לזה מאז אין לנו שום מידע.
בסרטון של החמאס רואים אותו?
כן.
רגע, רואים אותו הולך? אני מתעניין בפרטים.
כן, רואים אותו.
ברוך השם, ברוך השם, אני שמח, זה אומר שהוא חי.
ברוך השם, נכון.
וההורים שלו הגיעו לארץ?
ההורים שלו על הקו, הם גם בשליחות בין קטר לוושינגטון, יושבים אצל ביידן, לבין ישראל.
יש להם איזה פלוס שהוא אזרח אמריקאי.
זהו, רציתי לשאול על זה באמת, אם אפשר, שאלה על ביידן, יש איזה יחס מועדף, אנחנו רואים שהם... ארצות הברית יותר דואגת לחטופים האמריקנים?
קשה לי להגיד את זה. בוא נאמר שהם עושים כל מה שיכולים בשביל לעזור לכלל החטופים. באמת, זה מדהים ההתגייסות שלהם והרצון לעזור והיחס גם.
תגידי, ופה בארץ, הרשויות פה מדברים איתכם, אומרים לכם שאתם יודעים שאנחנו לפני עסקה, טרום עסקה?
מדברים, כנראה שלא מספיק, אבל אנחנו יודעים שכולם במאמץ להשיב אותם הביתה, וזה ברור לנו שכולם עושים כל מה שהם יכולים עכשיו כדי להחזיר את הילדים שלנו הביתה.
תגידי עוד שאלה, אני לא יודע, בדיוק איך שואל את זה, אני אשאל את זה בעדינות. המשפחות החטופים, בוא נגיד, יש את המיינסטרים, יש את הרוב אולי, אני לא יודע אם זה רוב, אבל יש את האלה שעושים רעש מאוד חזק להחזיר כאן ועכשיו ולעצור הכל. יש את אלה שאומרים, לא, תנו לצהל לנצח, כמו שאומרים. ויש את אלה שבאמצע, אין להם כל כך דעה. איפה אתם על הסקאלה הזאת?
אני אגיד לך, אני חושבת שהחזרת החטופים היא בעצם משימה לאומית של כל עם ישראל, על כל הגוונים, על כל הדעות. ואני חושבת שבתפילה אנחנו מתפעלים על ראשי השרה ויועצה, לא בכדי, זה לא משנה מה אני אגיד או אתה תגיד, אני בטוחה שאין אדם אחד שחי במדינת ישראל ולא עובר לו בראש שזה יכול להיות הילד שלו שם ורוצה שהוא ישוב הביתה. והדרכים, בשביל זה אנחנו מתפללים.
הבעיה היא, אני אגיד לך מה הבעיה, שכשלפעמים כורחים את זה בביבי תלך הביתה, אז את מבינה שהם יוצרים התנגדות לציבור. אחד כמוני למשל, שכל יום מתפלל ורוצה שהחטופים יחזרו. ברגע שאני שומע שזה תלוי בהפלת הממשלה, אני גם תקוע. מבינה?
אז אני לא יודעת, בוא נאמר שקרתה איזה טעות שצבעו את זה בגוון פוליטי כלשהו של הפלת הממשלה או כל דבר אחר, אין בזה שום קשר למציאות, החטופים הם לא פוליטיים, ואנחנו צריכים לתמוך במשפחות החטופים.
חד משמעי.
זה בכלל, זה לא קשור לא לממשלה ולא שום דבר, זה קשור לערבות הדדית, זה קשור להיותנו אנושיים ורוצים שהילדים שלנו יחזרו הביתה. אין שום דבר פוליטי בחטופים.
בדרישה הזאת. מסכים איתך.
נכון.
אני רוצה לשאול שאלה קצת אישית. אם הוא מקשיב לנו עכשיו אי שם בעזה, מה תרצי להגיד לו?
וואו, שאני אוהבת אותו, שאנחנו כולנו אוהבים אותו וכל כך מחכים לו לארוחת שבת כבר מחר בעזרת השם.
אמן.
ואנחנו יודעים שכמו שהכל קרה ברגע, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך הכל לטובה ברגע, וכבר מחר הוא יוכל לשבת איתנו. ואנחנו לא מפסיקים להתפלל על זה, ואנחנו באמת חושבים שהדרך לזה תגיע מתוך אחדות של עם ישראל, ואני חושבת שנוצר איזשהו מומנטום מאוד גדול שכל המדינה בעשרה ימים יש המון שיח פתאום חזרה על אחדות, ואני באמת מאמינה שמתוך זה ישובו כולם הביתה.
אני מסכים איתך שזה צו השעה שלנו, צו השעה שלנו זה אחדות בכל מחיר. ובעזרת השם,
ממש ככה.
בעזרת השם הם יחזרו עוד הביתה בקרוב. תגידי, ההורים שלו, איך הם עוברים את התקופה הזאת?
תקופה מאוד מטלטלת, אבל עם המון עשייה ושליחות, ובאמת עושים עבודה מדהימה, ואנחנו שומרים על אופטימיות ותקווה בעזרת השם.
טוב. אנחנו, כמו כל עם ישראל, רוצים להתפלל בעזרת השם לחזרתו הביתה. עומר מקסים בן אורנה אסתר.
נכון, מדהים. ואם אנחנו באחדות, שאנחנו אומרים שהיא צו השעה, אז אני רוצה להתקן אתכם בשני אירועים שמתקיימים בסופש הזה, ולהזמין את הציבור. גם מחר בבוקר בצעדת האחדות לשחרור החטופים, יש מקטע מיוחד שמוקדש כולו לתמיכה בחיילים המופלאים שלנו, אלה שנלחמים בעוז, אלו שנפלו לצערנו בקרבות הקשים נגד הקמים עלינו לחלותנו, ולמען השבת חבריהם החיילים החטופים שלהם וביטחון המדינה, אז מחר ב9 בבוקר בבית שמש, תצטרפו אלינו, זה חשוב, אנחנו בטוחים שמתוך הערבות ההדדית יגיע ניצחון מוחלט לעם ישראל בעזרת השם, וגם במוצאי שבת, אירוע של נפגשים ושרים תפילה, קורה דבר מדהים, בעצם כל תנועות הנוער, הצופים, בני עקיבא, ארגון נפגשים, הילד השחר, מתי החטופים ופורום.
ארגון נפגשים זה דוד סלומון, לא?
נכון,
אחד האנשים הצדיקים, אני מכיר אותו, אחד האנשים הצדיקים שדואג תמיד דואג לאחדות עם ישראל.
נכון, אז זה באמת אירוע מדהים שהוא כולו מלא באחדות עם ישראל על כל גווניו. דוד האורי יהיה שם ב9:30 בכיכר החטופים, יהיה ערב שירה ותפילה, ותבואו לחזק את המשפחות.
תודה רבה לך, בעזרת השם, תודה רבה לך, בעזרת השם שקדוש ברוך הוא
יתפלל כל הזמן.
בדיוק. בעזרת השם, כל החטופים יחזרו והפצועים יבריאו, אמן.
אמן, אמן, שיהיה רק בשורות טובות ושבת שלום.
תודה רבה לך, שבת שלום, ובעזרת השם תעלי פה בעתיד לבשר לנו בשורות טובות.
אמן, מצפה לזה בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו ממשיכים אתכם. קודם כל, מה אתה אומר? אתה בדרך כלל מתעסק בנושאים פוליטיים ומוניציפליים ובחירות. פתאום אתה שים לב, מורדכי, אני פונה אליך בתור וגם לך בכמה ימים, יש את החיים האמיתיים. יש.
מצמרר, מה אפשר להגיד?
כואב הלב.
מה הם עוברים שם?
בטח, ועוד חורף, קר, לך תדע, איך נראים החטופים, איפה הם נמצאים, מי דואג להם. השם, אתה יודע מי? רק הקדוש ברוך הוא.
נכון.
שהוא דואג גם לנו. טוב, אנחנו ממשיכים, סגל?
טוב, הנושא, אני חושב עכשיו, דיברנו מספיק בחירות מקומיות, הנושא החם עכשיו זה על חוק הגיוס.
זה נושא נפיץ מאוד.
זה נושא שקים והרים ממשלות פה, פיל ממשלות, ועכשיו אתמול גלנט, צריך להגיד, דעתי האישית, גלנט פשוט עשה פה דבר חצוף, אם מותר לי להגיד את זה, הוא החליט פשוט לזרוק את החבית חומר נפץ הזה, על החרדים פומבי, במקום אתה יודע ללכת מאחורי הקלעים, לנסות לדבר עם ראש הממשלה, להגיד זאת את עמדתי, צריך לקדם חוק גיוס, לנסות לדבר עם החרדים, ואני יודע שהוא היה לו המון שיחות עם ראשי המפלגות החרדיות.
מה בער לו? בוא נשאל אותך, מה בער לו להכריז את זה אתמול?
אני חושב שכולנו מבינים...
ראיתי שעמית סגל עוד פרסם, הוא קיבל הדלפה, והוא כתב באיזה 5-6 אחרי צהריים, הפעם הולך להיות הצהרה מיוחדת של גלנט.
כן, אני חושב שכולנו מבינים שגלנט חותר פה לאירוע פוליטי. הרי ברור שנסכם את זה ככה, אם גלנט רוצה לפתור את נושא הגיוס, בטח שזה לא יקרה בהצהרות פומביות ובאיומים להפלת ממשלה. אתה מסכים איתי? ככה לא פותרים את זה. זה ברור. אם הוא רוצה, הוא הולך מאחורי הקלעים וסוגר את זה. אגב, אני יכול פה לפרסם פה. נו, אני יודע... ואישרו לי איזה שני ראשי מפלגות חרדיות, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, הגיע אליהם הצעה, לא נגיד בדיוק ממי, אבל גורמים פוליטיים שלא דווקא מהליכוד, בתוך הקואליציה גורמים פוליטיים שהציעו להם לקדם חוק גיוס, שיהיה נוח גם לחרדים, בעיקר לחרדים, ובתמורה...
חובה שיהיה מקובל על החרדים, ובתמורה...
ובתמורה להפלת הממשלה לא פחות... יש גורמים, אני חושב שכולם יכולים לנחש על מי מדובר, שהם רוצים, הם מעדיפים להפיל את נתניהו, להפיל את הממשלה.
אז אני אזכיר לך.
נכון, כולם זוכרים את הדף לבן.
רגע, הייתה להם ממשלה. יאיר לפיד היה, בנט היה. הייתה להם ממשלת שמאל צרה.
מפתיע מאוד שהם לא קידמו את הנושא הזה.
יפה מאוד.
קל לדבר, קשה לעשות.
לא רק זה, גם צבועים, זה לא בער להם, הפוך.
רגע, אז רק אני אשלים את מה שאמרתי. הם מציעים להפיל את ממשלת נתניהו בתמורה, וכמובן ללכת לבחירות בצורה מיידית, בתמורה לחוק גיוס שהחרדים מסכימים אליו. אני חושב שזה לא יקרה, כי...
יש לי חדשות בשבילך, להפיל את ממשלת נתניהו, מסכימים גם בתמורה לפטור גורף לכל החרדים עד שנת 3,000, שמעת?
כן, להמחיש את הצביעות עכשיו, כולנו נשמע, בשבועות הקרובים, רק אני אומר למאזינים, בשבועות הקרובים אתם הולכים לשמוע את בני גנץ, אתם יכולים לשמוע את יאיר לפיד, אתם הולכים לשמוע את שר הביטחון יואב גלנט, מדברים על חוק גיוס, גיוס חרדים, בפועל מאחורי הקלעים, אף אחד מהם לא באמת מעניין אותו, מעניין אותם פוליטית, הם מעדיפים להפיל את ממשלת נתניהו, אני לא יודע ספציפית על גלנט, אבל בטח גנץ, להפיל את ממשלת נתניהו, חוק גיוס לא באמת מעניין אותם.
מה שבטוח שאלף עוד ימים עמוסים לפנינו, הימים מתוחים בעניין הזה, כי הפעם הנושא הזה עלה והנושא הזה נפיץ. וכן, יש הרבה ציבור חילוני ששואל את עצמו, איפה החרדים פה בתמונה? ואנחנו צריכים באמת שיהיה לנו אלף דוברים מקצועיים, שידעו בדיוק מה לענות, וחוץ מזה כן, אנחנו צריכים לנצל את הכוח שלנו ב...
לא, אבל אני אומר, אם הנושא הזה רוצים לפתור את הנושא הזה, זה
בהידברות.
רק... וגם, אבל מאחורי הקלעים. מה שגלנט עשה, שהוא הפך את זה לנושא פומבי...
גלנט סינדל, גלנט כן, סינדל, הוא... כדי, אבל גלנט יש לו סיבה, אם יש פריים הריזיון בליכוד, אני חותם לך שגלנט לא אף מהליכוד.
אז מה אתה אומר, הוא רוצה ללכת לגלנט?
ברור לי שהוא מחפש את המפלגה הבאה שלו, הוא, גלנט, גדעון סער, הם מחפשים שם מפלגה חדשה.
טוב, זה צריך לאמר שבסוף כל הנושא הזה, זה נושא פוליטי.
זה רק פוליטי, שלא ילך טעויות,
לא,
זה רק פוליטי.
ובימים הקרובים נראה את ההפגנות באיילון וכל מיני דברים כאלה.
אני מקווה מאוד שלא, כי אנחנו בימים קשים.
אני חושב שזה כבר תוכנן מראש, אוקיי? תכננו את ההפגנות האלה מראש, את החסימות באיילון, פתאום חוסמים.
איך היה פתאום הודעות, קראו למגזר וכולי. אנחנו חייבים רגע לעשות הפסקה שנייה, להמשיך עם, לעבור למזג אוויר. ואז בוא נעבור לחזאי הלאומי, אורי בץ. מה שלומך? בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
היום אני מגיש פה עם מרדכי אלפרין, ושאתה עוד לא מכיר, אבל עכשיו אתה תכיר, ואני רק
שלום וברכה.
ואני אספר למרדכי אלפרין שאורי בץ, זה לא סתם אורי בץ, זה אהרון רבינוביץ', הידעת?
אני יכול לספר לאהרון בעצם שאני מכיר אותו עוד ממקום עבודתי הקודם.
אופה.
אתר, כן, מי שמכיר אתר JDN זה נקרא. הייתי מעלה שם כל יום את התחזית המרתקת
של אורי בץ. כן. יפה.
בקולו.
אורי?
כן, אני איתך.
אני רואה שאתה, כשיש מחמאות, אתה שותק, אתה אומר, תמשיכו לדבר. מה נשמע? מה יש לך לחדש לנו על המזג אוויר לשבת הקרובה?
כן, יש מה לחדש. אנחנו לקראת שרקייה. מה זה שרקייה? זה רוחות מזרחיות. וכשיש רוח מזרחית, לא במקום אחד בודד, בהר כזה, או במקום כזה, אלא ברוב איזה אזורי הארץ, אז מה שיקרה, הלחות יורדת, כי הרוח בעצם נושאת גושי אוויר יבשים מהמדבריות, מדבר של סוריה וירדן וכו', וזה מייבש את האזור שלנו. לא זו בלבד, שימו לב, גם הרוחות החזקות יחסית יהיו, הן חזקות לציבור.
תן לנו במעלות, תן לנו עכשיו במעלות בבקשה.
לא, רוח של 30 קילומטר לשעה זה לא מבחר. מעלות. בואו נדבר על הדבר הזה. בכנרת, הגיגית בכנרת, הגלים יגיעו בין 50 למטר אחד. בכנרת, בגיגית הזו. וזה בגלל הרוח המזרחית. אבל באזור של, אני יודע, ים התיכון, שהגלים באמת הם קצת גבוהים, לפחות מטר, חצי מטר עד מטר, אז הם יהיו בדיוק מה שקורה בכנרת. רק חצי מטר.
וואו, טוב, תקשיב אורי, מאזינים מסמסים לי, מה הם רוצים לדעת? הם יכולים ללכת עם חולצה קצרה בשבת, הם צריכים ללכת עם מעיל בשבת?
בשבת במישור החוף, בשבת בסך הכל יהיה חמים.
חמים ונעים.
חמים ונעים, למרות שתשימו לב לרוח הזו ביום, גם היום וגם מחר, רוח המזרחית הזו, ובשבת אומנם תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לצורך העניין עדיין נהיה מה שנקרא חמים ונעים, ואפשר לטייל וללכת ולעשות כל סוגי פעילות.
יפה, יהיה נעים. ומה קורה בירושלים עיר הקודש?
בירושלים עיר הקודש טמפרטורות מטבע הדברים יותר נמוכות מאשר במישור החוף. אבל גם כן, הרוחות המזרחיות האלה תגרומנה ליובש היום, מחר, ובשבת.
שואל אותי מאזין, האם יש, לא נראה לי כל כך התשובה, אני מחייך, אבל אני שואל אותך, האם יש סיכוי עדיין לשלג בירושלים, או שנגמר החורף?
לדעתי נגמר, ירדו גשמים, אני... קשה לי לראות, אני לא רואה שלג בירושלים במרץ, אבל איך אומרים? הלוואי והתבדה.
טוב, אורי בץ, אהרון רבינוביץ', החזאי הלאומי, תודה רבה לך, שתהיה שבת שלום ומבורך.
שבת שלום, כל טוב.
בשורות טובות. ובמעבר חד, אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת יצחק קרויזר, חבר הוועדה למינוי שופטים, עוצמה יהודית.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
היום יש לך דיון מעניין בוועדה.
אכן, דיון מאוד מעניין, לצערנו הרב, במקום להתעסק במינוי שופטים איכותיים ומצוינים עבור אזרחי מדינת ישראל, אנחנו נאלצים לעסוק גם
בנושאים
שבהם המערכת הייתה אמורה לפעול בעצמה עבורה, כדי להראות לציבור שאכן גם בתוך הנהלת בתי המשפט, בתוך המערכת, יש חוקים, כללים ונהלים ונורמות שכדאי ששופטים יעמדו בהם.
רק ניתן למאזינים את הסיפור, מדובר על השופט חאלד כבוב, שופט העליון, הוא צולם בכל מיני אירועים משפחתיים, מקדם את בני משפחתו שהם גם עורכי דין, לכאורה זה בניגוד לכללי האתיקה, ולכן אתם בעצם הולכים לדון על ההדחה שלו, אבל אני מבין שהיום לא תהיה הצבעה על הדחתו, נכון?
אז אנחנו רוצים לדייק, מדובר לא בפעם אחת ולא בפעמיים, וגם כאשר הוא נשאל לא רק על ידי עיתונאים, הוא הכחיש ואמר אני לא זוכר, זה היה אירוע חד פעמי, ואחר כך אנחנו רואים שזה לא היה רק באינטרנט, זה היה גם מפגשים בתוך לשכות ביתו ובנו, תחת הדיוקן המאוד גדול שלו, הדבר הזה פורסם במקומון צפון הארץ, יתרה מכך, אחר כך גם הוא נשאל על כך שהוא אכל ארוחת בוקר עם פוליטיקאי בכיר מאוד, שהוא דן בעניין, שעליה הוא אמון, וגם את זה הוא הכחיש, ולאחר מכן שהוא נדרש להיות מאומת עם התמונות.
אם בארזים נפלה שלבת,
בוודאי.
רגע, אז אתה חושב שיהיה לכם התנגדות שם, או שזה יהיה הצבעה פה אחד? תהיה הצבעה פה אחד.
אז אנחנו סוברים שהנושא הזה צריך להיות לדון בו בהרכב הוועדה, מאחר ולוועדה הזו יש סמכות גם בנושא של המשך כהונתם של שופטים שחרגו מנורמות שמצופה בוודאי משופטי עליון. אנחנו חשבנו שהנושא הזה נכון היה שהשופטים והנהלת בתי המשפט עצמם יגיעו עם הדבר הזה לסדר היום, אבל בעם ישראל גם עיתונאים טובים שעושים את עבודתם נאמנה וסומכים על נבחרי הציבור שיושבים כרגע בוועדה לבחירה ומינוי שופטים, שידאגו גם לנועל התקין ולעמוד מידה שאנו מצפים מעצמנו, אז בוודאי שאנו מצפים גם משופטינו. אנחנו נדון בעניין הזה, כרגע לא מדובר על הצבעה בהדחה, כי הדבר הזה לא הוכנס לתוך סדר היום, אבל אין ספק שכדאי מאוד ומומלץ שהנושא הזה נדון בו ונדבר עליו ונראה האם הנהלת בתי המשפט תרים את הכפפה ותתנהל כפי שמצופה מהם וכפי שמצופה מהנציב בעניינים של חריגה מנורמות שמצופה משופטים. במידה שלא, אנחנו נבקש להעלות אף נוסע את הנושא הזה, להצבע בוודאי.
חבר הכנסת קרויזר, אתה יודע, רוב המאזינים לא באמת מצויים בנבחי הוועדה למינוי שופטים. יש שם אפשרות בכלל למנות שופטי עליון? אנחנו יודעים את המחלוקות בין קואליציה, אופוזיציה, יש כזאת אפשרות?
אנחנו עובדים בוועדות המשנה בקצב מאוד גבוה, ומכניסים שופטים טובים מאוד מכלל המגזרים לתוך מאגר השמות שממנו בעצם משובצים השופטים והשופטות לתוך הערכאות, ויש הסכמות, ראינו את הפגישה הקודמת שאכן מונו שופטים במחוזי בצפון ולערכאות נמוכות גם באילת, ואני מקווה שבהמשך שיתוף פעולה ואינטרסים שמה שעומד לנגד עינינו הם טובתם של אזרחי מדינת ישראל, נמשיך גם למנות שופטים טובים.
תגיד רגע, מה אתה אומר לחשיפה שמקודם, אולי שמעת את זה כבר מקודם, אבל פה מרדכי הלפרין חשף שהציעו, בוא לא נגיד מי, הציעו לחרדים תמורת הפלת הממשלה לתת להם במתנה את חוק הגיוס, נקרא לזה.
אני לא מכיר, לא שמעתי. אני מניח שלחוק הגיוס, כפי שגם אמרתי, נדרש לייצר פה מתווה בראש ובראשונה שיגיע בהסכמה. אני חושב שגם בציבור החרדי רואים את החשיבות של השתלבות בחברה, בוודאי שבתוך מערכת הביטחון. יחד עם זאת, אני גם בא בהרבה שאלות כלפי המערכת עצמה וצהל, שהם כדי לגייס את החברה החרדית, צריכים גם לייצר תוכניות שבהם הציבור החרדי יכול לנהל את אורח חייו.
לא רק יכול לנהל את אורח חייו, אני כאחד שעכשיו מסיים מילואים של כמה? 120, 130, מתחילת המלחמה, ואני נמצא בשורה, יכול לספר לך, בזיהוי חללים, יכול לספר לך שאם החרדים, היו באמת שולטים שם, נגיד אפילו ברבנות, שזה מקום נגיד דתי, ואתה יכול להגיד, אוקיי, שם הם יכולים להרגיש בנוח, מודיע לך חגיגית, ובצורה ברורה, שהחרדים היו רוצים הרבה שינויים שם במקום, שמבחינה הלכתית לא הכל הולך כמו שהם חושבים. אז מה, הצבא באמת... אז לא, אז מה אני שואל אותך? זה כשאלה, הצבא באמת רוצה אותם?
לכן אני אומר, אנחנו מצד אחד, אני אומר, הפוליטיקאים בתקשורת נהנים לתקוף את המגזר החרדי על כך שהוא לא נכנס לתוך הצבא.
צריך גם להגיד ביושר, סליחה שאני מתערב שנייה, צריך להגיד ביושר, יושב ראש המפלגה שלך, השר איתמר בן גביר, הוא היחיד מהקואליציה ומראשי המפלגות שלא מתנהל בצורה פופוליסטית בנושא הזה, לא תוקף את החרדים על ימין ועל שמאל.
אף פעם הוא לא תוקף חרדים, סתם ככה.
בניגוד, צריך להגיד, בניגוד לשר בצלאל סמוטריץ', שכל הזמן נכנס בחרדים, כמו שאני אומר, חוזר על מקרה גלנט, אם רוצים לפתור כזה דבר, זה רק מאחורי הקלעים במתקפה. תקפות פומביות בטח שזה לא יקרה.
אז לכן אני אומר, כשאנחנו רואים שיש דבר שהוא נכפה על החברה החרדית, קיבלנו את התוצאה הפוכה. בוודאי שכולנו רוצים שילוב של כלל אזרחי מדינת ישראל בתוך מערכת הביטחון ובצבא הגנה לישראל. יחד עם זאת, המערכת כדי לגייס את החברה החרדית צריכה לייצר את התנאים הנוחים עבור אותם צעירים חרדים שיגיעו ללשכת הגיוס, במקומות שבהם יוכלו לנהל את אורח החיים הדתי שלהם. בוודאי, בדיוק כפי שהצבא הקים את המערך עבור אנשים ודאג שחיילות יוכלו לשרת בצורה טובה ומיטבית על פי כללי ההפרדה בצבא הגנה לישראל.
אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך, חבר הכנסת יצחק קרויזר, חבר הוועדה
למינוי שופטים. תודה רבה, שבת שלום.
עוצמה יהודית, תודה רבה, שבת שלום. מרדכי הלפרין, היה ממש לעונג להעביר איתך שעתיים האלה.
אני נהניתי כל רגע.
תודה רבה. בוא נגיד תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, לקובי סגל, העורך הראשי, לך מרדכי הלפרין.
תודה לך, ינקלה, כמובן מעניין כתמיד.
יופי, ולכם מאזינים ומאזינות יקרים, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, בשורות טובות. נתראה פה בעזרת השם שבוע הבא.
שבת שלום.